הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. עשרת ימי תשובה. אומרת הגמרא, מסכת יומא, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. והגמרא מסכת סוכה בדף נון ב' אומרת, רעיון שקשה להבין אותו. הקדוש ברוך הוא מתחרט על כך שהוא ברא את היצר הרע. גם במסכת ברכות למד א' כתוב שאליהו הנביא פנה להקדוש ברוך הוא ואמר לו, בגלל יצר הרע בני האדם חוטאים, והקדוש ברוך הוא מודה לאליהו הנביא שהוא ברא את היצר הרע. כך כתוב בנביא איכה, אשר הראותי, אומר הקדוש ברוך הוא, עשיתי את הרע, עשיתי את היצר הרע, ובכך מנעתי מבני האדם את התשובה. ומהו עומק הדברים של הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא מתחרט שברא בבני האדם את היצר הרע? הרי ודאי שאין לומר כפשוטו שהקדוש ברוך הוא מתחרט על כך שהוא ברא יצר הרע. הרי הכל צפוי לפני הקדוש ברוך הוא. ומי שיודע את העתיד לא יכול לעשות מעשה שיתחרט עליו. חרטה נובעת מחוסר ידיעת העתיד. ובוודאי לא מהקדוש ברוך הוא שהוא מושלם יצא ממנו משהו שאינו מושלם. אלא מהלך נהדר ישנו. בספר מילי דה מרדכי, ועוד לפני כן גישה דומה שומר הגאון, רב צדוק הכהן מלובלין. כשאדם מתחרט על העבירות שלו, כשאדם מבין כמה רע ומר עוזבך את השם, כשאדם מפנים ומרגיש חרטה על בחירתו הלא ראויה, הלא נכונה, ומרגיש כמה הוא טעה, ומרגיש שהוא צריך להתחרט על כך, ומבין כמה הוא היה בכיוון הלא נכון. היות והתשובה היא גדולה כל כך, על ידי שאדם מתחרט על המעשי, מתוודא, עוזב אותה, מקבל על עצמו לעשות שינוי, מתחיל מעלה חדש. אז האדם מגיע עד כיסא הכבוד, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. ואז מה קורה שם? ישנה הנהגה של הקדוש ברוך הוא, שהוא כביכול מתחרט על יצירת היצר הרע. כלומר, אם אדם חלילה עבר עבירה, מגיע עונש. אבל ישנו מימד של הנהגה בשמיים. כאשר האדם מתחרט על המעשים השליליים שלו, אז גם הקדוש ברוך הוא מגלה את ההנהגה של חרטה על היצר הרע. ואז העבירות של האדם כבר לא מיוחסות לאדם, כי הקדוש ברוך הוא מגלה את ההנהגה שגם הוא מתחרט על היצר הרע. אם כן, ישנה כפרה לאדם, כי אחרי החרטה שלו, החטא נמחל, על ידי כך שמתגלית הנהגה בשמיים שאומרת שלא האדם הוא החותם. וכך קרה עם אליהו הנביא בהר הכרמל, שאמר להקדוש ברוך הוא, שאתה, הקדוש ברוך הוא, גרמת להם על ידי יצר הרע שיחטאו. והקדוש ברוך הוא קיבל את זה, כמו שאומרת הגמרא מסכת ברכות. מדובר, כשעם ישראל עושים תשובה, אז מתגלית אותה הנהגה שהקדוש ברוך הוא מתחרט על היצר הרע, ואז המעשים השלילים לא מיוחסים לאדם. כך אפשר גם להבין מה שכתוב בתורה, בספר דברים פרשת ניצבים. ושבת עד השם אלוקיך, האדם חוזר בתשובה. ובתגובה לכך, מה קורה בשמיים? ושב השם אלוקיך את שבותך, גם הקדוש ברוך הוא ישוב. מה הכוונה בזה? אומרת הגמרא מסכת מגילה בדף חפתת, שגם הקדוש ברוך הוא ישוב עם עם ישראל מבין הגלויות. כלומר, התשובה שלנו מביאה תשובה של מעלה, של הקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו מתחרטים, אז מתגלית הנהגת הקדוש ברוך הוא שמתחרט על היצר הרע. ואז העבירות שלנו לא מיוחסות אלינו, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו מתחרט על היצר הרע. כך נוכל להבין, בעין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד לי יעקב, דבר חוק ומשפט. אם אין מליץ יושר, אין שום סנגור, באין מליץ יושר, מול מגיד פשע, יש רק מי שמקטרג. אם אין סנגוריה, רק קטגור, נבקש את החוק ומשפט. האדם שעשה מעשים שליליים, פעם אחר פעם, עוד ועוד, זה נעשה לו כהתר. עם הזמן הוא לא מרגיש חרטה על המעשה שהוא עשה. למה? בגלל שהוא יתרגל למעשה הזה, אדם שעושה עבירה פעם הראשונה, עוד יש לו רגשות אשמה. עם הזמן זה נעשה לו כתר, ובהמשך עוד יותר. זה נדמה לו כבר הגיוני ונכון, והוא עוד חושב שהעבירה שלו זוהי בכלל מצווה. ואז לעשות תשובה זה כבר לא קל, זה קשה. גם אם והיה והמוח של האדם מבין שראה אומר עוזבך את השם, אבל הלב נשאר מאחור. ההרגלים עדיין בשלהם. ולעשות תשובה לאדם זה כמו חוק. זה לא קל, כמו חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות להרער אחריה, לא ללב ולא להרגלים, ותעשה מה שהמוח מבין. והאדם מתגבר על עצמו, והוא לומד רמבה, מלכות תשובה, הוא לומד רבנו יונה, על התשובה. ואז הוא מתחיל את מהלך התשובה. בהתחלה זה כמו חוק, חוקה חקקתי. זה קשה, זה לא קל, אבל עם הזמן הוא מתרגל, והוא שם לב, כמו שרשי אומר, רק ההתחלות קשות. זה נעשה אצלו בהדרגתיות משפט. גם במערכת השיפוט שלו, הוא מבין שזה משתלם, זה כדאי, וכמה טובה היא קרבת השם לאדם. בהתחלה זה היה חוק, לאחר מכן משפט. בין מליץ יושר מול מגיד פשע. אם אין עוד מליץ יושר, אין מגידי זכויות, נלך על המהלך של חוק ומשפט. בהתחלה התשובה זה קשה, זה חוק, אבל עם הזמן זה הופך להיות משפט והרגל חיים. וזה מתאים לפי מערכת השיפוט, המשפט של האדם. זה מתאים לו. ובאופן עמוק יותר, כשאנחנו נלך על מהלך של תשובה, אז בהתחלה נלמד את הגמרא שאומרת שהקדוש ברוך הוא מתחרט שהוא ברא את היצר הרע, וזה יראה לנו חוק. זה לא מובן. אבל אחרי שאדם עושה את התשובה שלו, אחרי שאדם באמת עושה שינוי הרגלי חיים, אז מה יעשה האדם ויתכפר לו? יעשה תשובה. מגלה הקדוש ברוך הוא את מימד החרטה. בהתחלה, היכולת של האדם להגיע להבנה של והוא רחום יכפר עוון ולא ישית, זה נראה לא ברור, זה נראה קשה להבנה. הרי הנפש החוטאת היא תמות. מה כבר יכולה הנפש לעשות כדי לתקן את העבר? אדם יכול לשפר את העתיד, אבל לחזור אחורה בעבר ולומר שהוא לא עשה מעשה? זה חוק, זה לא הגיוני, זה לא מסתדר. זה חוק לאדם. אחרי שאדם עושה תשובה, זה הופך להיות משפט. זה כן הגיוני. מדוע? מכיוון שכאשר האדם עושה תשובה, אז מתגלית הנהגה של הקדוש ברוך הוא של מתחרט שהוא ברם את היצר הרע. ואז מתגלית ההנהגה שאומרת לא האדם חטא, העבירות לא מיוחסות לאדם, אלא הקדוש ברוך הוא אומר היצר הרע שנתתי לו היה חזק מדי. אם כן, כאשר הגמרא במסכת ברכות בדף נון ב' אומרת שהקדוש ברוך הוא מתחרט על כך שהוא ברא את היצר הרע, אין הכוונה שהוא מתחרט והוא לא ידע. איזו טעות, איך הוא לא ידע? זו ודאי לא הכוונה, אלא ישנה הנהגה שיכול הקדוש ברוך הוא להתנהג עם בני האדם במערכת המשפט. איך? הנהגה שאומרת, אני עצמי מתחרט מהיצר הרע, כיוון שהוא מחטיא את בני האדם, ובכך העבירות לא מיוחסות לאדם החוטא, אלא ליצר הרע. או כפי שאומרת הגמרא מסכת ברכות, רצוננו לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא, אבל שאור שבעיסה, זה היצר הרע, הוא שגורם לנו לחטאים. ימים אלה ימי עשרת התשובה, ימים שבהם צריך האדם לפשפש המעשים שלו ולחזור בתשובה. והטור מביא רמז על כך שברכת השיבנו אבינו בתפילת העמידה 18 מתחילה באות ה' ומסתיימת באות ה', לרמז על חמישה ועוד חמישה, ה' וה', עשרת ימי תשובה. והקדוש הגאון, הרב רב שמחה בוני פשיסחה, אומר, כאשר ישאלו את האדם בבית דין של מעלה, למה חטאת? יהיו לו כל מיני תירוצים. אבל אז תהיה שאלה, אבל למה לא עשית תשובה? הטענה כלפי האדם היא לא רק על המעשה השלילי שהוא עשה. אולי לזה ימצא האדם כל מיני תירוצים והסברים. השאלה היא, למה לא חזרת בתשובה? וכמו שמצינו להדיה, במפורש, במדרש פרשת נשא, לפני שגורש אדם הראשון מגן עדן, ביקש ממנו הקדוש ברוך הוא תחזור בתשובה. ואמר לו, אפילו עכשיו עשה תשובה ואני מקבל אותך. היות שלא עשה תשובה, גירש אותו מגן עדן. כלומר, על עצם החטא הוא יכול להצטדק ולומר, האישה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ, לכן אכלתי. אבל על הטענה מדוע לא חזר בתשובה, לא היה לו מה להשיב ולכן נענש. ובמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים. ומה הראיה לכך? מביא בליקוטי מהר"ל. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של רשעים גמורים, שם נכתבים ונחתמים הרשעים בראש השנה. אחד של צדיקים גמורים, שם נכתבים ונחתמים הצדיקים בראש השנה. ואחד של בינוניים. בינוניים הם תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו, נכתבים לחיים. לא זכו, נכתבים למוות. מקשים העולם, למה צריך ספר של בינוניים? הרי אם והיה והבינוני כן יעשה תשובה, אם הוא יזכה יעשה תשובה, אז ייכתב שמו בספרי הצדיקים, ספרי החיים. ואם לא, חלילה, ייכתב בספרי הרשעים, להפך מהחיים. למה צריך ספר בנפרד עבור הבינונים? מופיע בליקוטי מהר"ל, היה מתלמידי הרבי רב אלימלך מליז'נסק. אם הבינונים חוזרים בתשובה בעשרת ימי תשובם, הם לא יכולים להיכתב בספרם של צדיקים. למה? כי הספר הזה הוא לא בשבילהם. כי במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. לכן יש להם ספר עוד יותר גבוה. הספר נפרד כדי לכתוב את שמותיהם שבעלי התשובה בספר שהוא בדרגה גבוהה יותר. מאשר הספר של הצדיקים. כך מביא החתם סופר, פרשת שופטים, מה שכתוב בספר דברים, פרק למד, והטיבך והרבך מאבותיך. כלומר, הוא יטיב לך יותר מאשר לאבותיך. איך זה ייתכן? התשובה היא כי אבותיך היו צדיקים, ואתה בעל תשובה. כמו שמופיע בפסוקים הקודמים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך, אז יתקיים והביאך אל הארץ אשר ישו אבותיך, ותזכה לברכה. לברכה של והטיבך יותר מאבותיך. מדוע? כי אבותיך היו צדיקים ואתה בעל תשובה ושבת עד השם אלוקיך, ומקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים. וכך מביא השפת אמת, מה שמשה רבינו אומר לעם ישראל, אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם. אתם ניצבים. מדוע? כי אתם בדרגה של בעלי תשובה על עבירות וחטאים שעשיתם במהלך השנים במדבר. אתם ניצבים היום. אני לא נמצא במדרגה הזאת, כי מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. וכך הביא בעל האמרי אמת מגור, רעיון נהדר, מה שמופיע בספר ויקרא על הכהן הגדול, אל יבוא בכל עת אל הקודש. התורה אומרת לכהן הגדול, אל תיכנס בכל עת לקודש הקודשים, אלא מתי? רק ביום הכיפורים. היות והכהן הגדול הוא צדיק גמור, הוא לא יכול להיכנס אל קודש הקודשים לפני ולפנים. אבל ביום הכיפורים הוא כבר לא אדם לעצמו, הוא שליח ציבור, הוא בא לחפר על עוונות בני ישראל. אם כן, הוא לא רק במעלת צדיק, אלא גם במעלת בעל תשובה. ומקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, ולכן בזכות מעלת הבעלי תשובה, הוא יכול להיכנס פנימה אל הקודש, אל קודש הקודשים. על פי זה אומרים בעלי החסידות, יובן מה שמבקשים בסליחות, עשה למען יונקי שדיים שלא פשעום. איך אפשר לבקש להינצל בזכותם? הרי אין שום חידוש במה שלא חטאו, אין להם בחירה. עשה למען יונקי שדיים שלא פשעו, במה אפשר להינצל בזכותם? אלא הכוונה היא לחוזרים בתשובה, שנתהרו להיות נקיים כיונקי שדיים, כמו קטן שנולד, ובזכותם מבקשים שהקדוש ברוך הוא יעשה למענם, ואם כן גם למעננו, ויגזור גזרות טובות, ישועות ונחמות לכולם. ואומר הרמב״ם, אחרי שאדם שב בתשובה, הוא נעשה אהוב ונחמד, קרוב וידיד. וכוח התשובה הוא גדול, עד כדי כך שבספר אמת ליעקב, על אגדות השעס, יומה פיוו, הוא אומר רעיון נהדר. יש אדם שנולד בטבע רע וקשה לו לפרוש מתאוות רעות. לאדם אחר קשה לפרוש מהעבירות של בין אדם לחברו, לאחד קשה לפרוש מהכעס, לשני מהקנאה, כל אחד קשה לו לכבוש את המידות שלו. אם בא לידי חטא ועושה תשובה, הקדוש ברוך הוא מרפא טבעו, שלא תקשה עליו שוב השמירה מהכעס והתאווה. כלומר, יתהפך המזג שלו, ויהיה לו קל יותר. וזו המשמעות של גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. איזו רפואה? רפואה לנפש. האדם מתמכר לכל מיני הרגלים שליליים, וכשהוא עושה תשובה, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. האדם נדמה לו שהוא לא יוכל להשתנות, הוא לא יוכל להשתפר, הוא לא רואה עתיד טוב יותר, מכיוון שהוא שופט את העתיד שלו על בסיס העבר שלו, אבל הוא לא יודע לשפוט את העתיד שלו עם תוספת הכוח שהתשובה מביאה לאדם. גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, שאז האדם מגלה כוחות חדשים שהוא לא הכיר לפני כן, ומה שנראה לו בלתי אפשרי להתנתק ממעשה שלילי זה או אחר, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, ואדם מתרפא מכל מיני תכונות שליליות. וההתחלות קשות, ועם הזמן זה קל יותר עם מה שחשב האדם. הוא מופיע בסידורו של שבת חלק א' השורש השישי, וגם בחובת הלבבות, שער התשובה פרק י'. יש אנשים שלא חוזרים בתשובה כי אומרים, מילא אני יכול לחזור בתשובה ולהשתנות או להשתפר, אבל עשיתי עבירות של בין אדם לחברו, איך תועיל התשובה עד שירצה את חברו? אבל אני לא יכול לרצות את חברו, מכיוון שפלוני נמצא במדינת הים, האחר אי אפשר לדבר איתו, פלוני אחר נפטר מן העולם, והאדם מתייאש מן התשובה. אם והיה ואדם באמת לא הצליח להגיע אליו, בין אדם לחברו, לא הצליח להגיע למצב של מחילה, כפרה, ליישב את האדורים, זה פשוט בלתי אפשרי בגלל כל מיני סיבות. אם יעשה האדם את שלו וישוב בתשובה שלמה על מה שקשור לנושא בין אדם לחברו, נותן הקדוש ברוך הוא בליבו של חברו להיות מוחל. נותן אפילו בלב הנגזל, באשר הוא נמצא שם בכל מקום בעולם, להיות מוחל בכל ליבו מה שנגזל ממנו. ואז מתבטלת העבירה וכל המימד של בין אדם לחברו, שהרגיש האדם שהוא לעולם לא יוכל להגיע ידי כפרה, אם הוא עושה מבחינתו את ההחרטה שלו, את הוידוי שלו, את הקבלה לעתיד להתנהג בצורה נכונה ובריאה יותר בין אדם לחברו, וגם לפנים משורת הדין, אז הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את הזכות שהאדם הפגוע, הנפגע, ימחל. שובה ישראל עד השם אלוקיך. עבודת האדם היא לחזור בתשובה כפי כוחו ויכולתו של האדם, ואז יזכה שהקדוש ברוך הוא יגמור בעדו לתקן את החלקים שפגם בהם באבון שלו. אומר החזון איש, הוא לומד את זה גם מהסוגיה מסכת פסחים י' א'. כתוב שהמוצא חמץ בפסח צריך להוציא אותו ולשרוף אותו. הרי יכולנו לחשוב, לכאורה בשעה שהוא עוסק בשריפת החמץ, הוא עובר על בל יראה בל ימצא, אבל בכל אופן, הוא יעשה ככה והוא לא עובר על בל יראה ובל ימצא. למה? כי הוא מחזר על החמץ לשרוף אותו. כך בהלכות תשובה, כאשר האדם מחזר להשיב בתשובה, הוא רוצה להשיב את הגזלה לבעליה. הוא לא עובר על משום לא תגזול, כי הוא בתהליך, הוא במגמה. גם אם בסוף נאנס ולא הצליח להוציא מחשבתו מהכוח אל הפועל, בכל אופן, אם והיה והוא עשה תשובה שלמה, שובה ישראל עד השם אלוקיך, מה שיכול האדם לעשות כפי כוחו ויכולתו ועולם המושגים שלו, אז הוא יזכה שהקדוש ברוך הוא יגמור בעדו לתקן את שעה החלקים שפגם. וכך מצינו שהמדרש אומר שראובן הוא הראשון ששב בתשובה. אתה פתחת בתשובה לפניי, ראובן. ולכאורה מדוע ראובן הוא הראשון ששב בתשובה? הרי מצינו שהאדם הראשון שב בתשובה, קין שב בתשובה. מדוע דווקא ראובן כתוב עליו שהוא הראשון ששב בתשובה? אלא המסברים המפרשים, הוא הראשון ששב בתשובה שגרמה לתיקון העבר בצורה מוחלטת, שהרי הוא בלבל יצועי אביו, הוא ניתק את הקשר בין יעקב לבלהה, שפחת רחל, וחיבר בן יעקב ללאה בלבל יצוי אביו, ובכך החטא שהוא גרם זה שהוא מנע שיהיה כאן ילד נוסף, השבט השלוש עשרה. אבל הוא עשה תשובה, והקדוש ברוך הוא עזר בידו, שכשהוא עשה את התשובה שלו, בסוף לא הרגו את יוסף, רק מכרו אותו. ושם במצרים מי נולד? אפרים ומנשה. ועליהם, אומר יעקב אבינו, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. הם לא כמו דור הבא, אלא כמו הדור הקודם. אם כן, הם כמו הילדים שלי. אז אם נוריד את יוסף, יש 11 שבטים, ונוסיף את אפרים ומנשה, יש 13 שבטים. אם כן, ראובן הוא הראשון ששב בתשובה, אומרים רבותינו במדרש. למה הוא הראשון? לא הכוונה שהוא הראשון שעשה מעשה תשובה, אלא הראשון שהגיע אל עומק שיא התשובה, שהוא עשה את שלו והקדוש ברוך הוא תיקן, מה שראובן לא יכול לתקן בידיים שלו. מהלך דומה אומר החתם סופר בחידושיו לפרק אלו נערות, מסכת כתובות דף למד. החוטא, אדם עשה עבירה, מתחייב מיטה בפני בית דין, הוא לא יכול לטעון לזכותו שהוא כבר עשה תשובה. הרי האדם הזה עשה שינוי הרגלי חיים, הוא טוען בבית דין, נכון? שהוא חטא ב, לדוגמה, חילול שבת, אבל זה כבר לא אותו אדם, הוא כבר לא סנוי ומשוקץ לפני המקום, אלא אהוב ונחמד. הוא טוען שהוא עשה תשובה. בית דין לא יכולים להתייחס, כי לבית דין ישנה הבחנה שאומרת אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. לא יכולים בית הדין להתייחס לכל טענה של כל אדם שאומר שהוא עשה שינוי בחיים שלו. אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אבל אומרים בית הדין לאדם הזה, אתה אומר ששבת בתשובה בכל לבבך, אז אכן אתה יכול לא לדאוג, כי עונש המוות יתבטל איכשהו. אם שבת בתשובה, אנחנו בית דין לא יכולים להתייחס לזה, אבל הקדוש ברוך הוא ייצר מציאות חדשה. יגיעו העדים שהעידו שחטא, ותראה הכחשה בעדות שלהם. הם ימצאו כלא ראויים להעיד, וכדומה. כלומר, תהיה סיבה מסוימת מהמציאות שהתברר שלא נוכל לקבל את העדות שלהם. ואם והיה וכן נקבל את העדות שלהם ולא תמצא שום הכחשה בעדות, זה סימן מובהק שהחוטא לא חזר בתשובה. כי אם הוא היה שב בתשובה באמת אל הקדוש ברוך הוא, מסובב כל הסיבות, היה מייצר מצב שהעדים באמת לא יכולים לבוא ולהעיד, לא יעמדו בחקירה שלהם, כי לא ירשיע השם את נפש הצדיק. אם התקבלה העדות בבית הדין, זה סימן מובהק שהוא לא עשה תשובה כראוי ובצורה הנכונה. ובספר בד קודש הוא מסביר מהי התשובה הראויה והנכונה. שובה ישראל, עד השם אלוקיך כי כשלת בעווניך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם דברים, דברים, הכוונה היא לתורה. כך אומר המדרש, קחו עמכם דברים, אין דברים אלא תורה, שנאמר אלה הדברים אשר דיבר משה. לכאורה, אנחנו עוסקים בתשובה. מדוע המדרש אומר, קחו עמכם דברים, הכוונה היא דיבורי תורה? בתרגום יונתן תרגם, קחו עמכם דברים, הכוונה היא וידוי, דיבורי וידוי. כך פרש אבן עזרא הרד"ק, המצודות דוד, קחו עמכם דברים, הכוונה היא לדיבורים, לוידוי, שזה מעיקרי התשובה. ויש שלמדו מכאן שהוידוי צריך להיות בפה, קחו עמכם דברים, דיבורים, להתוודות. אם כן, איך המדרש אומר, קחו עמכם דברים, דיבורים, דברי תורה. אלא שיש בתשובה כמה דרגות של תשובה. שובה ישראל, יש דרגה אחת של תשובה מאיראה. שובה ישראל, עד השם אלוקיך. זוהי תשובה מאיראה. והזדונות של האדם נעשות לו כמו שגגות. שובה ישראל, עד השם אלוקיך, כי כשלת באבוניך. אבון זה מזיד. והפסוק קורא לאבון, כשלת. שובה ישראל, עד השם אלוקיך. אם תשוב רק עד השם אלוקיך, שזוהי תשובה מאיראם, אז האבון יהיה כישלון, יהיה שוגג, כי כשלת באבוניך. לא נסתכל על האבון בתור אבון, אלא על האבון בתור כישלון. שוגג. אבל יש תשובה אחרת, מאהבה, שזדונות נעשות לאדם כמו זכויות, וזוהי תשובה מאהבה. וזה המשך הפסוק. הרישה של הפסוק, ראש הפסוק אומר, שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעוונך. חצי הפסוק הזה עוסק בתשובה מיראה. שוב הישראל רק עד השם אלוקיך, כי כשלת בעוונך, העוון יהפוך להיות שוגג. אבל אז קחו עמכם דברים ושובו אל השם. זו כבר דרגה גבוהה יותר, שובו אל השם. זוהי כבר תשובה מאהבה, דבקות מוחלטת בקדוש ברוך הוא. ובחלק הזה של הפסוק כתוב, קחו עמכם דברים. כאן הכוונה היא לא רק דיבורי וידוי, אלא דברי תורה. כי הרמב"ם בספר המצוות כותב לגבי הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך, ספר המצוות מצווה ג', דרך קיום הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך על ידי לימוד התורה. וההנאה בהשגתה, על ידי זה תבוא האהבה. וכך מופיע גם בספרי פרשת ואתחנן. אם כן, אהבת השם היא על ידי לימוד התורה. וזוהי תשובה מאהבה. תשובה מאהבה על ידי לימוד תורה. קחו עמכם דברים, דברי תורה, ושובו אל השם דבקות מוחלטת. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.